שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת ועירה, תפשין פי א', ועירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, וזה ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם. אז ארבע לשונות של גאולה, וכנגד זה אנחנו שותים בליל הסדר ארבע כוסות, והדברים ידועים, אלא שבא הרב רבי יוסף דוד מסלוניקי, הצמח דוד, ושואל, בעצם גאולה הייתה רק אחת, ואם גאולה יש רק אחת, אז למה צריך ארבע לשונות, ולמה צריך ארבע כוסות? מה זה משנה שהיה כאן ארבע לשונות של גאולה? גאולה יש רק אחת. אז הוא אומר משהו יפה מאוד, אומר הרב יוסף דוד מסלוניקי, הצמח דוד, אומר, תראה, מי ברית בין הבתרים עד יציאת מצרים יש 430 שנה, כמו שנאמר בפרשת בשלח, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה. אז איך אנחנו סופרים את ה-430 האלה? לארבע חתיכות נחלק את זה. החתיכה הראשונה זה ה-30 שנה שמי ברית בין הבתרים עד לידת יצחק אבינו. ב-30 שנה האלה יש כאן חלק ראשון של השעיבוד, ואם תשאל איזה שעיבוד יש כאן, הרי לא היה פה שום שעיבוד. והתשובה, הפחד מהידיעה שהולך להיות כזה מין שעיבוד, שהרי הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם, אז הפחד הזה הוא כבר נחשב גלות. עכשיו, זה החלק הראשון. החלק השני, מלידת יצחק עד הירידה למצרים יש 190 שנה. וה-190 שנה האלה, למה הם נחשבים גלות? כי אבותינו היו גרים בארץ, גם אברהם וגם יצחק. הם כבר היו גרים בארץ, ולכן, כי גר יהיה, אז כבר יתקיים עכשיו. אז מתחיל השלב השלישי של השעיבוד, שזה הירידה למצרים, אבל עדיין שעיבוד נסבל. כלומר, קצת מיסים וקצת הרשויות מתעלמות ואולי קצת עושות צרות, אבל לא שעיבוד נוראי. החלק האחרון זה השעיבוד של ה-86 שנה, שאז ב-86 שנה האלה היה השעיבוד הקשה, מה שאנחנו כולנו יודעים, וזה החלק האחרון, ולכן מרים שהייתה בת 86 ביציאת מצרים, קראו לה מרים כי היא נולדה כשהתחיל המרור הגדול, כשהתחיל השעיבוד הגדול, ה-86 שנה האחרונים. אז אם כן, יש לנו עם ארבעה חלקים של השעיבוד. 30 שנה ראשונות מברית בין הבתרים עד לידת יצחק, זה 30 שנה של פחד, פחד מהעתיד. ב-190 שנה הבאות, זה מלידת יצחק עד הירידה למצרים, יש שלב נוסף, והוא הגירות בארץ. השלב השלישי, זה מהירידה למצרים, יש 124 שנה, שהם כבר במצרים, הם כבר משועבדים, אבל עוד לא קשה. והשלב האחרון הוא 86 שנה, שזה השעיבוד הקשה, המרורים הגדולים. ממילא אומר הצמח דוד, בא הקדוש ברוך הוא עכשיו לנחם את עם ישראל, ואיך הוא אומר את זה? אני אגאל אתכם ממצרים, אבל מכל הבעיות, ומתחיל מהסוף להתחלה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. זה השעיבוד הקשה של ה-86 שנה. ואם תאמר בסדר, אבל יישאר קצת שעיבוד, לא. ויצלתי אתכם מעבודתם לגמרי. ואם תאמר בסדר, אבל נהיה גרים בארץ, אומר מה פתאום, ולקחתי אתכם לי לעם. נו, אבל על כל פנים יהיה לנו פחד, מה פתאום? סליחה, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, זה אתם כבר לא תהיו גרים בארץ. ואז מגיע השלב הרביעי, אולי יהיה לנו אבל פחד? אומר, לא, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, זה החלק הרביעי, וממילא אומר הצמח דוד, אז יש כאן באמת ארבע גאולות, ארבע חלקים בגאולה, וממילא כנגד זה ארבע כוסות. נפלא ביותר. אלא מה? שואל רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, אז אם ככה, למה החליטו לעשות לנו ארבע דווקא כוסות של יין? למה לא ארבע תפוזים, ארבע תפוחים? מה יש דווקא ביין? אומר רב שלמה זלמן, דבר נפלא. כשאדם אוכל תפוח, הוא נהנה. נותנים לו עוד תפוח, הוא כבר פחות נהנה. הוא גם פחות רעב, וגם הטעם כבר נספג בתוכו. שוקולד, כמה אתה יכול לאכול שוקולד? אפילו אגוזים, לא מתוק, אבל בסדר, באגוז הראשון אתה נהנה מאוד, בשני אתה פחות נהנה וכן הלאה. המאכל היחיד בעולם, שככל שאתה אוכל ממנו יותר, אתה נהנה ממנו יותר, זה יין. מי שאוהב לשתות יין, בכוס הראשונה, נו נו, נחמד מאוד, מתחיל קצת לרדת לתוך המעיים, והראש כבר מתחיל, בשנייה זה כבר הרבה יותר. ועל זה הדרך, ככל שאתה מוסיף, אתה נהנה יותר. אומר רב שלמה זלמן, יין עשו לנו בארבע כוסות, כי הגאולה גם היא, ככל שהיא התקדמה, היא הייתה עוד יותר משופרת. בהתחלה, והצלתי אתכם, סליחה, בהתחלה, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, מהשעיבוד הקשה. אחר כך, באה כוס שנייה, חלק שני של הגאולה, והצלתי אתכם מעבודתם, אז זה כבר עוד יותר טוב. ואז, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, כבר לא תהיו גרים, אז זה עוד יותר טוב. ואז מגיע החלק האחרון, אפילו פחד לא יהיה, כי ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, זה הסיבה של ארבע כוסות של יין דווקא, כך מסביר רב שלמה זלמן אוירבך, וזה נפלא ביותר. עכשיו נחזור טיפה אחורה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, והערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. מסביר רשי, השם זה מידה של אמיתות הדברים. אומר, אני אמרתי להם את כל ההבטחות שלי בכל שקי. כל שקי, אבל לא הראיתי להם את מידת האמיתות, שהרי הבטחתי להם את ארץ ישראל, ובסוף, לא קיימתי. לא קיימתי. על זה אומר הרב פנחס מימון מאשדוד, משהו מאוד יפה הוא שלח לי. כתוב, עשר בשביל שתתעשר. עשר תעשר, דרשו חזל עשר בשביל שתתעשר. היי, אנחנו רואים הרבה אנשים שמעשרים, ואפילו נותנים חומש, ולא מתעשרים. אז איך אתה מסתדר עם זה? על זה אומר הרב פנחס מימון בשם רבינו יונה מגירונדי. רבינו יונה אומר שכאשר אדם מעשר כראוי, נותן חומש, בשמיים כבר בעצם מתייחסים אליו כאל עשיר. ואם אתה רואה שאתה לא מתעשר, אז מי יודע על איזה אבונות זה בא לחפר, וכפרה כפולה ומכופלת. מדוע? אדם שאין לו כסף, אין לו כסף. אבל אם אדם היה פעם עשיר, ופתאום אין לו כסף, הסבל שלו הוא הרבה יותר גדול. ואם בשמיים מתחשבים בבן אדם הזה, מחשיבים את האדם הזה כעשיר, ובכל זאת כרגע אין לו, אז ממילא זה נחשב עשיר שירד מנכסיו. אז הכפרה היא כפולה ומכופלת. וממילא זה לטובתו. זה שהוא נחשב עשיר בשמיים, זה לטובתו, כי על ידי זה הכפרה היא כפולה ומכופלת. כך מסביר הרב פנחס מימון מאשדוד, ועל פי זה מוריי ורבותיי, אז נעשה חשבון מה קרה לנו פה. יש כאן הבטחה מהקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אומר לו, תראה, אני אומר לך, תלך לגאול את עם ישראל. משה רבינו הולך, ובמקום שתהיה גאולה, נהיה המצב הרבה יותר גרוע. ובסוף הפרשה הקודמת, הוא חוזר אל הקדוש ברוך הוא ואומר, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הערה על העם הזה. והצל, לא הצלת את עמך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תסתכל על האבות הקדושים, אני הבטחתי להם את ארץ ישראל. אבל לא נתתי להם. אז מה הם הרוויחו מההבטחה הזאת? כי ברגע שאני הבטחתי להם את ארץ ישראל, ארץ ישראל כבר שלהם, וממילא כשהם משועבדים, כשיש להם גירות בארץ, כשיש להם צרות, אז ממילא הכפרה היא הרבה הרבה יותר גדולה. כי הרי אני הבטחתי להם, וההבטחה של הקדוש ברוך הוא זה כאילו זה כבר קיים. גם אותך אני שלחתי עכשיו להגיד לעם ישראל שהם הולכים להיגאל, אז אם אני אמרתי הם כבר גאולים, ואם הם כבר גאולים, אז מי סובל יותר? עבד שמעבידים אותו, או בן חורין שלקחו ממנו את החירות שלו ומעבידים אותו? הרבה יותר סובל מי שבן חורין, נכון? אז תדע לך, שזה שאני שלחתי אותך להגיד לעם ישראל שהם כבר גאולים, הם כבר גאולים. והסבל שהם סובלים עכשיו גורם לזה שהכפרה תהיה הרבה יותר גדולה, וממילא הגאולה הרבה יותר קרובה, הגאולה בפועל. אז נפלא מאוד. לכן הוא אמר לו, והרה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ולהם לא קיימתי את ההבטחה, והם לא באו אף פעם בטענות על זה, כי הם הבינו. שאני כאן נוטע נטיעות שכשהם יגדלו זה יהיה בשביל הילדים שלהם, בשביל הנכדים שלהם, בשביל הצאצאים, בשביל עם ישראל. לדורי דורות מה שהם סובלים עכשיו יהיה לדורי דורות בחשבון של הילדים שלהם. ולכן הם אף פעם לא באו בטענה על זה. ואתה לא מבין שאם שלחתי אותך ואמרתי לך לגאול אותם, הם כבר גאולים וממילא זה התכלית של הדבר. כי עכשיו שהם כבר גאולים והם עדיין סובלים, הסבל הוא הרבה יותר גדול. בשמיים אני מחשיב את זה כאדם בן חורין שמשעבדים אותו. וממילא, עכשיו אתה תראה את אשר אעשה למצרים, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. אני רוצה להוסיף על זה, אבל עד כאן זה הרב פנחס מימון, דברים נפלאים. אני רוצה להוסיף על זה מהספר, כי אתה עימדי, הוא אומר... הספר, כי אתה עימדי, הוא ספר מפורסם, יש לו כמה כרכים, הכל על ביטחון באשם וחיזוקים נפלאים, כדאי מאוד לראות את הספר. זה, עכשיו, הוא מביא שם, בכרך הראשון, הוא מביא, תראה, יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, היטב היטיב עמך. עכשיו תראה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו את ההיטב היטיב, מה עבר עליו? צרת לבן, צרת... רחל שנפטרה, צרת עשיו שבא לקראתו, צרת דינה וצרת יוסף, וכל זה נכלל בתוך מה? בתוך היטב והיטיב? והתשובה היא כן, כי רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הטוב האמיתי. הטוב האמיתי הוא שיעקב יעבור את כל הסבל הזה, בשבילו בטח זה טוב, בשמיים יהיה לו מזה שכר בלי סוף, שזה הרי אצל יעקב אבינו זה הכל איסורים של אהבה. אבל חוץ מזה הוא נוטע נטיעות בשביל הילדים שלו, בשביל הנכדים שלו, וזה היה כדאי ליעקב אבינו, ובשמחה הוא עשה את זה. אותו הדבר הוא מוסיף שמה, כתוב במזמור, מזמור לדוד, השם רועי לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. מתי דוד המלך כתב את זה? זה נשמע כאילו באמצע השבע ברכות הוא כתב את זה. נשמע כאילו כשהוא היה בפסגת העולם. אבל חזל אומרים שהוא כתב את זה במדבר חרת. נעשה חשבון, מה היה במדבר חרת? כשדוד נמלט משאול, אז באו אליו ההורים שלו והאחים שלו. הוא הלך למלך מואב, ואמר לו, תעשה טובה, תחזיק את ההורים שלי עד שאני... יסתדרו לי העניינים. ומלך מואב הסכים. ואחרי זה מלך מואב רצח את ההורים של דוד ואת כל האחים שלו חוץ מאח אחד. ודוד נמלט למדבר חרת, נרדף על ידי שאול, יש לו עכשיו את האבלות על כל המשפחה שלו, הבגידה של המלך, של מלך מואב, ואחרי כל זה, אז אומר דוד, מזמור לדוד, בנאות אשי ירביצייני, על מי מנוחות ינעלייני. איך הוא אומר את זה? איפילי פלואים, התשובה היא, דוד המלך אומר, השם רואי, אז לא יחסר. כשאני יודע כמה צרות עברו עליי, אבל אני יודע שכל זה בא מהקדוש ברוך הוא, שרואה אותי כמו שרואה, רואה את הבהמות שלו. הוא מוליך אותי, בנאות דשא ירביצייני, הוא משכיב אותי, אני רובץ, בנאות דשא. איך אתה אומר דבר כזה? במצב הזה? כן, אם השם רואי, אז אני יודע שלא אחסר, שזה טוב בשבילי, גם מה שנראה רע מאוד. והוא מביא במקום אחר משהו, פילי פלואים, מהאדמור הקידס יצחוק, מספינקה. הוא שאל, כתוב, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כל אחד מבין מה זה בבוקר חסדך? זה הכוונה, כשהבוקר זורח והשמש זורחת והכל טוב, אז אני אומר את החסדים של הקדוש ברוך הוא, זה כל אחד מבין. אבל החידוש הוא ואמונתך בלילות. כשיש לילה ויש גלות ויש צרות ויש בעיות, אז האמונה. להגיד את החסד קשה, אבל את האמונה. אומר האדמור, כן, הכל טוב ויפה, רק תסביר לי דבר אחד. למה ואמונתך? למה לא ואמונתנו? אנחנו להגיד בבוקר חסדך. אנחנו אומרים בבוקר את חסדך. ומה אנחנו אומרים בלילה? כשיש גלות, כשיש צרות, את אמונתנו, למה אמונתך? והתשובה היא, אמר האדמור, ילד קטן, מחזיקים לו את היד, כשהוא מתחיל ללכת, מחזיקים לו את היד כדי שלא ייפול. בהתחלה זה הולך עם שתי ידיים, ואחר כך עם יד אחת, ואחר כך כשהוא כבר מקבל ביטחון עצמי, אז יכולים לעזוב אותו, הוא הולך לבד. אבל כשהילד כבר גדול, אם אתה נותן לו יד, זה לא לעניין. אומר האדמור, להגיד בבוקר חסדך, כשהבוקר זורח, כשהשמש זורחת על עם ישראל, הכל טוב, הכל יפה, אז בטח להגיד חסדך. בלילות אתה יודע מה נגיד, ריבונו של עולם? לא שאנחנו מאמינים בך, אלא עצם הדבר שאתה מביא עלינו לילה, עצם הדבר שאתה מביא עלינו קשיים, ניסיונות, מחלות, סימן שאתה מאמין בנו, ואמונתך בלילות, אתה מאמין בנו, אם לא היית מאמין בנו, היינו חייבים, היית חייב להחזיק לנו את היד. אתה מביא עלינו כאלה ניסיונות, כאלה קשיים, סימן שאתה מאמין שאנחנו מסוגלים לעמוד בזה. יש, עד כאן דברי האדמור, יש אבל מרשו ששואל חזק מאוד במסכת יומה, כתוב, למנצח על הילד השחר. זה הרי מדבר על אסתר המלכה. אז אומרת הגמרא, למנצח על הילד השחר, מה שחר זה? סוף כל הלילה. אף אסתר, סוף כל הניסים. שואל המרשו, שחר זה הסוף של הלילה, נכון? ואז מתחיל, אור, יום, שמש זורחת. אסתר זה סוף כל הניסים, אז עכשיו מתחיל הלילה. איך אתה משווה את זה? מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. לא, אם זה סוף כל הניסים, אז עכשיו מתחיל הלילה. אז שמעתי פעם תירוץ נפלא. הקדוש ברוך הוא, כשהוא עושה לנו ניסים, זה אומר שהוא לא סומך עלינו מספיק. הוא יודע שבלי ניסים אנחנו לא נחזיק מעמד. אבל כשהוא רואה שאנחנו כבר מספיק חזקים, אפשר לסמוך עלינו, אז זה סוף כל הניסים, אז מתחיל האור. מהו האור? האור הוא שהשם סומך עלינו ומוכן לבחון אותנו כבר. מה נאמר ומה נדבר? הוא כבר בוחן אותנו כל כך הרבה זמן. הוא בוחן אותנו כבר כל כך הרבה ניסיונות. מה לא עברנו? מה לא עבר עם ישראל? שמדות, שריפות, ומה לא? ואנחנו מתחננים שדי כבר. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב באמת. למה צריך את אורך הגלות הזאת? למה צריך את כל הניסיונות האלה? הוא יודע מה טוב באמת, אבל עצם הדבר שהוא בוחן אותנו, ואמונתך בלילות, זה מראה שהוא מאמין בנו, שאנחנו מסוגלים לעמוד בזה, ואנחנו מסוגלים לתפקד בקשיים האלה. להגיד בבוקר חסדך, אנחנו כבר מתחננים, הראינו השם חסדך, ויש אחת, תיתן לנו, תראה לנו כבר את הישועה. איך אמר פעם אחד מהצדיקים, כתוב, עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר, עוררה גבורתך וקנאתך על אויביך. אז על זה אמר אחד מהצדיקים, כשנחרב בית המקדש, אז ירמיהו הנביא אמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היכן גבורותיו? ואחרי זה בא דניאל ואמר, הילדים שלו בן 70 זאבים, היכן נוראותיו? אז הם הפסיקו להגיד, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, הגיבור והנורא הם לא אמרו. אבל אחר כך באו אנשי כנסת הגדולה, ולכן קוראים להם אנשי כנסת הגדולה, כי הם החזירו עטרה ליושנה. מה, הרי יש כאן שאלה, היה גבורותיו, היה נוראותיו, נוכרים מקרקרים בהיכלו, על הר הבית, היה גבורותיו. ועם ישראל בגלות כל כך הרבה שנים, היה נוראותיו. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, נוכרים מקרקרים בהיכלו והוא שותק להם, זה גבורותיו. עם ישראל בן 70 זאבים, אף אחד לא מצליח להשתות לנו. זה נוראותיו. והם החזירו את עטרה ליושנה ואמרו, כן, להגיד בתפילה, הקל הגדול, הגיבור והנורא, הן הן נוראותיו, הן הן גבורותיו. אמר אותו צדיק ריבונו של עולם, זה נכון, זה שאתה שותק להם זה גבורה, וזה שאתה מחזיק את עם ישראל כבשה אחת בין 70 זאבים, זה באמת נוראותיך. אבל עד מתי עוזך בשבי? עד מתי תראה לנו את הגבורה שלנו כשאנחנו בשבי? עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר? זה מה שאתה מראה לנו? די כבר, תראה לנו את הגבורה הגדולה. תראה לנו. עוררה גבורתך. עוררה גבורתך וקנאתך על אויביך. הם יבושו ויחתו מגבורתם. ואל ימעטו לפניך תלאותינו. טוב. עכשיו, יש לנו את אחרי 4 לשנות של גאולה, יש לנו את האיחוס של משה רבינו ואהרון. מה התורה אומרת? אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן בכור ישראל, ובני שמעון, ואחרי זה ואלה שמות בני לוי לתולדותם. עד שהתורה אומרת, ויקח אמרם את יוכבת דודתו לא לאישה, ותילד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי אמרם 37 ומאת שנה. הראה לי ידידי הרב יעקב ברונפמן משהו מאוד יפה במדרש. כתוב במדרש, המדרש זה לא מדרש רבה, אלא שנייה אני אמצא את זה, עוד רגע אחד. אומר המדרש שאמרם לקח את יוכבד לשם שמיים, וכשלקח אותה לשם שמיים, הנה אני כבר מוצא את זה בעזרת השם, הנה מצאתי, זה אליהו רבה, אליהו רבה פרק למד א', אומר אליהו הנביא, והקדוש ברוך הוא נשבע בשמו הגדול, ביום שנשא אמרם את יוכבד דודתו, לא לאישה, לשם שמיים, שינטל הארון והתורה עמו, ותינתן בזרוע של זרע אמרם, שנאמר, ולבני קהת לא נתן. הרי את כל כלי המשכן נשאו בעגלות, אבל לבני קהת לא נתן. למה לא נתן להם? כי עבודת הקודש עליהם בכתף איסאו. אז זרע אמרם נשאו את הארון, והם נשאו אותו על הכתף ולא בעגלות. ולמה הם זכו? מפני שאמרם לקח את יוכב ודודתו לא לאישה. אני רוצה לספר משהו. אני עוד זכיתי לראות את הרב מנצור בן שמעון. היה איש גבוה, בעל הדרת פנים. הוא היה גר פה בבני ברק, וגם את אשתו ראיתי, הרבנית עליה השלום. הייתה אישה נמוכה, קטנה כזאת. והיו מספרים, לא יודע אם הסיפור נכון, אבל מסתום כן, היו מספרים שבמרוקו, הוא היה בחור גבוה, יפה, מבוקש, תלמיד חכם, והוא שמע שמדברים שיש איזה בת שהיא נמוכה וקטנה, ומסתום אף אחד לא ירצה אותה. אז הוא אמר, אם ככה, אני אתחתן איתה. הוא נשא אישה לשם שמיים. מה הוא זכה? תסתכלו. הבנים שלו כולם תלמידי חכמים גדולים. החתן שלו זה חכם שלום כהן, ראש שיבת פורת יוסף. גדול הדור. תראה, אדם נושא אישה לשם שמיים. עכשיו, אנחנו כולנו הרי נשאנו אישה לשם שמיים, ברור, אנחנו רק רצינו לקיים את המצווה וכו' וכו'. אז בסדר, כולנו לשם שמיים, אבל כנראה שיש בזה דרגות בלשם שמיים. ואם אדם נושא אישה לשם שמיים, תראה, הוא שמע שיש בחורה שאף אחד לא ירצה להתחתן איתה. ככה סיפור הלך, אני לא יודע, לא בדקתי את זה אף פעם. לא יודע אם אפשר לבדוק את זה, אבל ככה סיפרו, הוא נשא אישה לשם שמיים, תראה מה הוא זכה. כל הילדים שלו תלמידי חכמים גדולים, וחכם שלום כהן, ראש שיבה פורת יוסף, זה החתן שלו. עכשיו, נשאר לנו כבר מעט זמן, אני רוצה להספיק כמה נקודות קטנות. במקד, אחרי זה משה רבינו הולך אל פרעו ומראה לו את המופת הגדול שהמטה הופך לנחש. אז כתוב בתורה, ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה השם, וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהתיהם כן. וישליחו איש מטהו ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. אז רש"י אומר ש... אחרי שחזר כולם להיות מקלות, גם המטה של אהרון, אז הוא בלה את מטותם. טוב, אבל זה היה שלב א', שלב ב', מגיעה מכת דם, ואז כתוב בתורה, ויעשו חן חרטומי מצרים בלתיהם, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, כאשר דיבר השם, אומר רש"י, בלתיהם, מה זה לת? אומר רש"י, לתיהם, רבותינו אמרו, לתיהם זה מעשה שידים. להתיהם זה מעשה כשפים. אז אם כן, מה שהם עשו כאן במכת דם, איך הם עשו את זה? כתוב, ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם. מה זה? מסביר לנו רש"י, זה מעשה שידים. ואז אומרת התורה, ויחזק לב פרעו, אומר רש"י, לומר, על ידי מחשפות אתם עושים כן? תבן אתם מכניסים לאפריים, עיר שכולה תבן? אף אתם מביאים מחשפות למצרים שכולה כשפים? מה, אתם עושים צחוק? רגע, אבל הם עשו את זה על ידי מעשה שידים. כך כתוב כאן בלתיהם. ואז מה פרעה אומר? מה, מחשפות אתם עושים? הוא אומר למשה ואהרון, איך הגעת למחשפות פה? שאלה נפלאה. אמר לי, כתב לי הרב יעקב ישראל שטיינהויז מירושלים, תירוץ נפלא. פרעה, כשראה את העסק הזה עם המטה של משה רבינו שהפך לנחש, והמחשפים שלו גם עשו את זה, החרטומים שלו, איך הם עשו את זה? בלהתיהם, הם עשו את זה בלחש, משהו עם לחשים כל מיני. אבל אז, קרה דבר נורא. הכל חזר חזרה להיות מקל, ומטה אהרון בלע את מטותם. אופס, פרעה לא ידע מה להגיד על זה, נשאר בצורך עיון. חשב, בוא נראה מה יהיה הלאה. הגיע מכת דם, משה רבינו עושה דם, החרטומים עושים במעשה שידים, מביאים דם ממקום אחר. מה זה מעשה שידים? השביעו את השידים, והשידים הביאו דם ממקום אחר. אז, פרעה מסתכל, מה עושה עכשיו משה רבינו? רגע, למה הוא לא בלע הדם של משה, למה לא בלע את הדם של המחשפים שלו, של החרטומים? הרי כשזה היה על ידי מחשפות, כשמשה רבינו עשה, ככה הוא הבין, כשמשה רבינו עשה את זה של המטה, זה כנראה היה במחשפות. ואז, אחרי שזה חזר להיות מקל, הוא בלע את מטותם. למה פה הוא לא בולע לו את הדם? מזה הבין פרעה שמה שהיה שם זה היה מחשפות עם המטה. והמחשפות של משה רבינו זה כנראה ברמה גבוהה מאוד, עד כדי כך שהוא יכול לעשות דברים שהחרטומים לא יכולים לעשות. אבל זה רק מחשפות, לא יותר. לכן הוא אמר, אם החרטומים שלי עשו במעשה שידים את הדם, ואתה לא הצלחת לבטל את זה, סימן שמה שעשית קודם זה מחשפות. אם זה מחשפות, אז מה, תבן אתה מכניס לאפריים? עיר שכולה תבן, זה נקרא אפריים. העיר הזאת הייתה מלאה תבן, אז אתה מכניס עוד תבן, מי צריך אותך? מה, אתה מוכר שטיחים לפרסים? מה, אתה מוכר קרח לאסקימוסים? כך הסביר הרב שטיינויז, וזה נפלא מאוד, וכנראה נכון מאוד. עכשיו, יש כאן שאלה מאוד יפה. בארבע מתוך כל המכות מצאנו שמשה רבינו היה צריך להתפלל שהמכה תפסיק. בארבע מתוך כל המכות. במכת צפרדע, במכת ערוב, במכת דבר, ואיפה, רגע. כן, צפרדע, ערוב, ברד והרבה. זהו. אלה המכות שמשה רבינו התפלל, היה צריך לצעוק אל השם, להתפלל שהמכה תפסיק. רגע, למה? הרי בעצם בינינו כאילו, זה היה משחק מכור, לא? כל מכה הייתה לשבוע, ואחרי שבוע זה אמור להיפסק. משה רבינו צריך להתפלל שזה ייפסק, הרי הוא ידע מראש שזה, יש כאן עוד רשימה שלמה של מכות שצריכות לבוא. אמר לי הרב יעקב ברונפמן בשם הרב ישראל מן, משהו יפה מאוד. הוא אמר, תראה, כל המכות זה לא היה הדבר שהביאו מבחוץ. למשל, קח את מכת דם. היה מים, הפך להיות דם. עכשיו, מה קורה כשנגמר את המכה? שום דבר. הדם חוזר להיות מים. היה מכת קינים. אז כל אפר ארץ מצרים הפך להיות קינים. מה קרה כשנגמרה המכה? חזר להיות אפר. היה דבר. היו כאן בהמות, הם מתו מדבר, נגמרה המכה. הפסיקו למות. בארבע מכות מכל המכות האלה, היה כאן צורך להביא מבחוץ משהו. בצפרדיה, הוא הביא צפרדיים. בערוב, הוא הביא חיות. בברד, הוא הביא ברד. ובהרבה, שוב פעם הוא הביא. בארבע האלה, היה צריך משה רבינו להתפלל, ריבונו של עולם, שהמכה תיפסק, כלומר, קח את זה מפה. לא שהמכה תיפסק, שקח את זה מפה. זה הסיבה שהיה צריך להתפעל דווקא בארבע האלה, ובשאר המכות זה פשוט הפסיק, וגמרנו. עוד דבר אחד, במכת צפרדיה, יש לנו פסוק בתהילים פרק קוף ה', שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם. אז הלצה אליי הרב שלום רוטלוי, מירושלים, הוא שאל אותי שתי שאלות על זה. אחד, שרץ ארצם צפרדעים? הארץ הוציאה צפרדעים? לא. הרי כתוב, ושרץ היאור צפרדעים. לא הארץ. המים הוציאו צפרדעים, הארץ לא. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בחדרי מלכיהם, כמה מלכים היו להם? מלך אחד. אז למה אתה אומר מלכיהם? אז את השאלה הראשונה כבר שואל הרד"ק, למה כתוב שרץ ארצם, הרי רק היאור שרץ, והרד"ק עונה מה שהוא עונה. אמר לי הרב שלום רוטלוי, אני רוצה לתרץ את שתי הקושיות בבת אחת. אתה יודע מה זה בחדרי מלכיהם? הרי רק מלך אחד יש להם. כן, אבל כל הפרעונים היו חנותיים, ובתוך הפירמידות שמו אותם במקומות אטומים. חדרי מלכיהם, הכוונה גם בתוך הפירמידות, גם אלה שחנותים, גם להם יהיה צפרדעים. אלא מה? איך הצפרדעים ייכנסו לשם? אז שם היה צריך באמת נס מיוחד, שהארץ תשריץ את הצפרדעים. לכן שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם. יפה מאוד. יפה מאוד. ונסיים פה, נסיים פה, רק אולי, טוב, אין ברירה, צריך לסיים. מילה אחת, במכת ברד כתוב, והשם נתן קולות וברד, ואש תיהלך ארצה, והיא ברד בכל ארץ מצרים. מה התוספת? כבר כתוב, והשם נתן קולות וברד, ואש תיהלך ארצה, אז יש לך כבר את הכל, נכון? אז מה אתה מוסיף עוד, כשאתה אומר, שהיה ברד בכל ארץ מצרים? אז אומר על זה המלבים, המלבים הקדוש אומר ככה. אנחנו יודעים שיש ברק ויש רעם, שניהם יוצאים מהשמיים באותה שנייה. אלא מה? את הברק אנחנו רואים הרבה יותר מהר, מפני שהאור, או האור, כן? עובר מהירות הרבה יותר גדולה. לעומת זאת הרעש, הקול, השמיעה, מגיעה אחר כך, למרות ששניהם יצאו באותו רגע. עכשיו, משה רבינו כתוב ברש"י, הוא שרט לו שריטה בכותל ואמר לו, כשהשמש תגיע הנה, תתחיל המכה. אבל מה יקרה? הוא הבטיח קולות וברד. הברד יגיע הרבה אחרי הקולות. אז איך זה יהיה? היה צריך פונס מיוחד שהברד יגיע ביחד עם הקולות, ולכן כתוב, והשם נתן קולות וברד ואש תיהלך ארצה, זה כל זה הגיע בבת אחת. עכשיו הגיע עוד דבר. כל זה היה צריך בתחילת המכה, אבל ברגע שהמכה כבר קיימת, אין צורך את הנס הזה שהברד ירד יותר מהר. לא צריך, די, כבר יש לנו גם ברד וגם קולות כל הזמן. פילי פלוי, אם ככה, אחרי שזה כבר התחיל, אז וימטר השם ברד על ארץ מצרים. אז כבר היה הכל כרגיל. שיהיה לכולנו שבת שלום ובשורות טובות, ושהשם יגאל אותנו גאולה שלמה בקרוב, בשמחה וברננה ובבריאות, אמן ואמן. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועות, חוקי ביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים.